ברשות כל הרבנים שנמצאים כאן, בראשם כבוד ראש הישיבה שמש מרוב וחיירו, שימשיך עוד להגדיל תורה ולהדירה עוד רבות בשנים. בחורים יקרים וחביבים, קודם כל, לפני שנתחיל, אני רוצה לברך את כל הבחורים היקרים, שיהיה רצון שיזכו להיות תלמידי חכמים אמיתיים, תלמידי חכמים שיודעים בבלי וירושלמי, בית יוסף, ראשונים, אחרונים, שעסוקי שמעתתה, אני בא דרכתה, ותעלו מעלה מעלה, בתורה ביראת שמיים, והיה שלכם כשם הגדולים אשר בארץ, ישראל, אשר בך התפאר לגאון ולתפארת, אמן ואמן. בגמרא מסכת שבת, בדף קכ עמוד ב', לא תעשה כל מלאכה, עשייה ודעשירה, הגרמה שריה. הגמרא לומדת מהמילים לא תעשה, שדווקא עשייה התורה אוסרת, אבל שאני גורם למלאכה, התורה לא אוסרת. מה זה התורה לא אוסרת? מדרבנן זה אסור? חלוקת. הריטב"א כותב, מהכל פנים מדרבנן, גרמה אסור. אבל הראש ורוב הראשונים לומדים את הגמרא בפשיטות. הגרמה שריה, לא מדאורייתא ולא מדרבנן. יש איזו מחלוקת בבית יוסף בסימן ש"ד בדיני דלקה בשבת, שמותר לכבות דלקה על ידי גרמה. למשל, הנרות נפלו על השולחן והמפה עולה באש, הוא לוקח כמה בקבוקים, שם את זה ככה כמו איזו חומה בצורה, האש מגיעה למקום של הבקבוקים, פוצצים, שפך המים ומכבה את הדלקה. זה גרמה. גרמה שריה. האם יתירו כל גרמה, כל מקום? או רק בדלקה, אדם בהול על ממונו. אם לא תתיר לו גרמה, אז יבוא לחבות בידיים. אדם נבהל. תתיר לו גרמה, אבל רק בדלקה. ושכן גרמה במקום אחר, עשו מדרבנן. הרמ"א מחמיר בזה. מרן בבית יוסף, שולחן ערוך, מקל בזה. לפי דעת מרן, כמו דעת הראש, לרוב הראשונים, גרמה מותר. עכשיו בואו נשים לב. יש לנו תל מלאכות. שבת, כולם מכירים את זה, שבת עין גימל. הזורע והחורש והקוצר וכו'. לכאורה, יש שתי מלאכות שנראה לנו שזה כמו גרמה. וזה מלאכות. זאת אומרת, זה דאורייתא. מה עם שתי המלאכות? מלאכת זורע. אדם שם גרעין בקרקע, לוקח לו שלושה ימים שזה נקלט, נרכב ונקלט, ואחר כך הוא צומח. אז אני גרמתי. שמתי בשבת, עד יום שני, שלישי, כלום. כמעט דמנח בקדה, כמו שניח את זה באיזה קד. אז למה חייב? אני גרמתי שביום שלישי זה יירקב, ואז זה יהיה על שורשים, וכו' וכו'. וזה חביתה מלאכות, אז זורע. וכן, מלאכת מבשל. אדם לוקח קדירה, שם בתוכה מים, עשרת או חדמה, שם בפני דברים, שם את זה על האש והולך. מי מבשל? האש מבשל. סך הכל הוא גרם. רק גרם השריה. או דבנן, או מותר, אבל זה דאורייתא. אחד מטה מלאכות, זה מלאכת מבשל. או אופה. אדם לוקח עיסה, שם את זה בתנור, וזה נאפה לפת או עוגה. חייב משום אופה. למה? אני גרמתי, שמתי את זה בתנור. הרשש בשבת העגים על דן, מה ידין אדם שזרע בשבת, מוצא שבת חזר בתשובה, הלך והוציא את כל הזרעים שהוא זרע בשבת. האם תיקן את האיסור? לכאורה מלאכת מחשבת עשרת תורה. ברגע שהוא שם את הגרעין בקרקע, על דעת שזה ישרש, שזרוע את זה, לא מועיד מה שהוא הוציא את זה אחר כך. מאידך, כל עוד שזה לא קיבל שורשים, הוא כאילו היה מונח באיזה קד, הוא לא עשה שום דבר. אז אם הוא מוציא את זה, תיקן את האיסור. וכן, מי שלקח גדרה ושם את זה על האש, לא הספיק להתבשל, לא הספיק להתחמם, בא החבר שלו שהוא קרב לו עליו, מה תעבור על איסור בישול בשבת, הוציא, לקח את הגדרה והוציא אותה. גדרה בשבת זה לא מוקצה. למרות שקדירה בדרך כלל זה מיועד לבישול, זה לכאורה זה כן בשביל מחתו לאיסור, אבל משתמשים בזה גם ליתר. אם נשאר חלק מהחמין, מהאורז, נשאר בגדירה, משאירים את זה בגדירה בשביל הרוחה אחר כך, הרוחה הבאה משאירים את זה. אז זה משמש גם ליתר. הראשונה בורה מחמיר בזה. הוא כותב שגדירה בשבת זה כאלה שמחתו לאיסור וזה אסור. בהלכה, תראו בספרים, כתוב שזה מותר. למה? כי משמש גם ליתר. לא צריך שיהיה רוב, גם אפילו אם זה לא רוב, כי מוקצה זה דרבנן, ולכן זה לא מוקצה. לוקח את הגדירה, הוציא את זה מעל האש, מונע מחברו את האיסור דאורייתא. אבל חברו חשב המלאכה דאורייתא. הוא חשב לבשל. תיקן את האיסור, לא תיקן את האיסור. שבת, ג' עמוד ב', ד' עמוד א', בער רביבי ברביה, רבי יקפד בתנור, יתו לו חכמים יודעותה, קודם שיבואו לידי איסור סכינה, או איסור חטאת, או לא יתירו לו, סוגיה שם. תראו את הרשש, שבת עין ג', ותראו מלכת חינוך, מבוסך השבת מלכת זוריה, הם חולקים ביניהם. הרשש והמלכת חינוך. האם מי שהוציא את הגעינים או התבשיל, אם זה דומה זה לזה, פקם עיני מי ששם את הגדרה בסוף השבת, והגדרה התבשלה במוצאי שבת, והנחת הגדרה על האש היה בשבת. זה נקרא מלכת מבשל, לא נקרא מבשל. טענו שם ברשש, מלכת חינוך, חולקים ביניהם. להלכה, אנחנו מייעצים לו אחד שעשה דבר כזה, כן, תוציא את כל הזרעונים במוצאי שבת, שלא תעבור על איסור, זורע. אומנם זה לא מוסכם. דעת רוב הפוסקים, אפשר לומר, מלכת מחשבת, הוא עבר על איסור זורע, אבל יש כמה שחולקים, כדאי לעשות את הדוחה של כולי עלמא, ואז יוציא את זה, לפחות, לפי פוסקים האלו, הוא לא עבר על איסור. טוב, ואני חוזר, אחורה, שתי המלאכות האלו, הם גרמה, אז למה חייב? מסבר הוא פשוט. מתי אני אומר, גרמה מותר, או דרבנן, שיש לי אפשרות לעשות מלאכה מעשה בידיים, ואני עושה את זה בגרמה. פה אני אומר, לא תעשה כל מלאכה עשייה או דעשירה גרמה שהיה. כשאין לי אפשרות עשייה וגרמה, אלא כל צורת המלאכה זה גרמה, כמו זורע. יש לי אפשרות של עשייה ואפשרות של גרמה? זה צורת המלאכה. לוקח גרעין, שם את זה, או שתילים, שם את זה בקרקע, וככה אני זורע. זה צורת המלאכה. גם בישול, איך אדם מבשל? לוקח תבנית, שם שם עיסה, אופה, או אוכל, תבשיל, שם את זה על הגז. זה צורת המלאכה, אין אפשרות אחרת. לכן, גם שזה כמו גרמה, אפילו אחי, התורה אמרה לנו, זה אחד מטעם מלאכות, זה היה במשכן, ולכן חייב משום מלאכה גמורה. ההסבר הזה הוא הסבר הכרחי, כדי להבין כמה מושגים בהלכות בישול בשבת. ואני אסביר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הרמב"ם פרק ט' מלכות שבת הלכה ז' כותב, אחד נתן את הגדרה, אחד נתן את האש דלוקה, מישהו לקח גדרה ריקה ושם את זה על האש, אין בזה כלום בגדרה. בא השני, שם מים. שלישי, תפוח אדמה. הרביעי, בשר. החמישי, שועית. כולם יהיו טבחים. תוך כדי, מכולם יצא, תבשיל, שם איזה חמין. כולם חייבים משום מבשל. אם לא היה אש בתחילה, האחרון חייב. כל הראשונים שלא עשו שום דבר, פטורים. זה גמרא הביאה שתי ברייתות, סתירה, וככה גמרא מתרצת. כאן יש בתחילה, כאן יש בסוף. הוא עושה את זה הרמב״ם להלכה. נשים לב. מה עשה הראשון? הוא לקח גדרה ריקה, אין בה כלום, שם את זה על האש, והלך. בא מישהו, מים. שלישי, תפוח אדמה, רביעי. אז למה הוא שואל יהיה חייב? הוא שם סך הכל גדרה ריקה על האש. רש"י באמת, במסכת ביצה, מפרש את הגמרא הזו, חייב משום מצרף. הברזל, הגדרות אז, היו אביב. ככל שזה יותר על האש, זה מתחזק יותר, מצטמצם יותר, וזה גומר את המלאכה. חייב משום מצרף. טוב, רש"י כותב משום מצרף, אבל הרמב״ם כותב שכולם חייבים, כולל הראשון, משום מבשל. משום מבשל, הראשון הוא גרמה, כמו שאמרנו, בתל שפיר. התורה חידשה לנו שכל מלאכת מבשל, למרות שהיא כמו גרמה, חייב. זה צורת המלאכה. נושא כלי הרמב״ם מפרשים, תסתכלו אחר כך תראו, שהיה על דעת כולם. לא שהוא שם את הגדרה והוא לא ידע שמישהו ישים מים, מישהו ישים בשר, לא, הוא ידע. כל המודים ביחד אותו מעמד, עמד שלושתם. אחד שם את הגדרה, שני את המים, שיט את הבשר, את הפוח אדמה, כמו שהיה על דעתו וכולם ביחד. לכן גם הראשון שהוא שם דירה ריקה, חייב יישוב מבשל. למרות שזה כמו גרמה. עוד הלכה, כותב הרמב״ם, אדם שמגיס בגדרה, יש לו גדרה על האש, לא מבושל כל צוחו, ומערבב את זה, לוקח כף, עליונים למטה, תחתונים למעלה, מערבב את זה. הוא זרס את הבישול, גורם שהבישול יהיה יותר מהר. שאלו בבית את האמא שהיא מבשלת, אם היא מערבבת, זה לוקח יותר מהר. אם השירה ככה, צריך יותר זמן להתבשל. חייב בישול מבשל, כותב הרמב״ם, שהגסה מצורכי הבישול. חורה למה? זה גרמה. גם בלי שהיה מעבב. ישיר אותה על הגז שעתיים, התבשל לגמרי. כשהוא ערבב את זה, שעה וחצי, שעה. זה רס לבישול. אז זה גרמה. למה יהיה חייב? שואל הרמב״ם, חייב. המגיס בגדרה שלא התבשלה כל צורכה, חייב בישול מבשל. ומה שאמרנו, אתה שפיר. שנכון שזה כמו גרמה, כל מלאכת מבשל, כל כולה היא כמו גרמה. ולכן חייב בישול מבשל. לפי זה נבין עוד הלכה. המאירי בשבת עין ג' עמוד א', הוא כותב, כותב המאירי, אם יש גדרה על האש, יש שם תבשיל שלא התבשל כל צורכו, והוא לקחת, פתח את הגדרה, הוא טעם מהתבשיל, זה מצוי מאוד בליל שבת. אצלנו בישיבה הייתי מנהיג במשך שנים שיהיה שני סירי חמין, חמין ללילה, שעה אחת בלילה, כי בחורים מושבים ולומדים, עד שעה מאוחרת, בפרט בחורף. בחורף גורים לאכול משעה שש, אפשר לאכול אחר כך פיצה, אפשר לאכול. אתה עושה להם חמין לאחד בלילה, והסיר הגדול זה כל הישיבה לבוקר. והנה, קרה כמה פעמים מקרים, אדם פותח את המכסה של החמין של הלילה, לוקח קצת שועית, תפוח אדמה, רואה, זה לא מבושל לגמרי. צריך עוד להתרכך, התפוח אדמה יבש. לוקח את המכסה, סוגר בחזרה את החמין. צריך לדעת, במעשה הקטן שהוא עשה, שכיסה את הגדרה, חייב משום מבשל. לא אסור, אלא חייב, ככה לשון המאירי. חייב משום מבשל. שבת, עין ג', פרש לנו את המשנה. זרוע, חורש, קוצר, מבשל. מה זה מבשל? אומר המאירי, כיסה את הגדרה וגרם לזירוז הבישול. והיא לך חידוש. לא רק לוקח את הגדרה, שם אותה על האש, אלא גם מכסה את הגדרה. לכאורה מה זה לא גרמה? גם בלי הכיסוי. תמשלו משהו, תפשיל, ובלי מכסה. לא יתבשל? ייקח יותר זמן, ייקח. אבל זה יתבשל. רגע שהוא מכסה, אז כל העדים חוזרים בחזרה, יתבשל יותר מהר. אז הוא זרס את הבישול, אז זה גרמה. למה הוא כותב שחייב משום מבשל? בן עמדן בתנורה, בפירוש המשניות, על המשנה הזו, בפרק 70 מסכת שבת, מפרש, והרופא, כגון, חיסה את הגדרה וגרם לזרוז הבישול. זה כמו שכתב המאירי, הוא לא ראה את המאירי, המאירי זה נתפס יותר מאוחר. אותו דבר כותב גם הרב בתנורה. תוספות, שבת, מ"ב, כותבים, נובע להלכה, בסימן רש נ"ז, סעיף ד', שולחן ערוך. מי שחיסה את הגדרה בערב שבת בבגדים. אתם יודעים, איסור מתמין זה רק בבגדים, זה רק בשבת. יש לי גדרה על הגז, ואני לא, או פלטה, אני לוקח סמיכות ושם את זה על הגדרה, זה נוגע בדפנות, זה נקרא מתמין בשבת. אם אני מקפל, עושה כמה קומות, זה לא נוגע בדפנות, מותר אפילו בשבת. בערב שבת מותר לשים סמיכות, שירד לדפנות, ויגע בדפנות, מותר בערב שבת. בבוקר, אדם הוציא את כל הסמיכות, מזג חמין לכל מיני הבית, חוזר בחזרה, ורוצה לשים את הסמיכות. זה לא נקרא התמונה, כי זה כבר היה מוטמן לפני כן. הוא מחזיר את זה למצב הקודם. פה לא גוזרו חכמים. לכן, זה התמונה זה דרבנן, שם יתמין ברמץ. ולכן, מותר להחזיר בחזרה את הסמיכות ולהתמין. קודם התוספות, והוא שיהיה מבושל כל צורכו. שלא מבושל כל צורכו, ברגע שמחזיר את הסמיכות, הוא גורם לזירוז הבישול. ואז אפילו כיסוי דק אסור להוסיף עליו. יש מסמיכות, מוסיף עוד איזה מגבת, עוד משהו דק, גם זה אסור. למה? כי זה מזרז את הבישול. לא כותבים שאסור, כותבים שזה חיה בישול מבשל. תוספות שבת מבית. גם כן, רבי אהרון מילולין, הראה, חידושה בשבת, גם כותב ככה. הסמק, הסמק, ככה מובן מדבריהם. הבית יוסף בסמר ראשון מגיעים ומלווים בשם הכל בו, גבי שפחות, שופחות מים, גם כן מבורר כך. יש כן מימוקי יוסף, גם כותב ככה. יש 10 ראשונים, עוד אמרתי את כולם, ויש 10 ראשונים, שכולם כותבים, במקרה כזה חייב משום מבשל. למה? מה זה לא גרמה? זה יכול להתבשל גם בלי הכיסוי, גם בלי הבד הזה. תוספת כיסוי, ומרן כותב בשולחן ערוך, שתוספת זו גורד לה להתבשל. אז זה גרמה. אז למה חייב משום מבשל? אלא, כמו שאמרנו, זה מובן. כי כל מלאכת מבשל, כל כולה היא כמו גרמה. אז גמרנו, ברגע שיש לך גרמה, כל בישול קלאסי חייב משום מבשל. יש מחלוקת בין הגאון החתם סופר, לגאון רבי אהרון וולקין וזקן אהרון. אדם לוקח חבל, מורח אותו בשמן ומדליק מערב שבת, נגיד בשעה 7:15, מדליק קצה אחד והאש הולכת לאט לאט. הוא מגיע ב8:30 בבית כנסת, הוא לוקח מים או זה משהו, תפשים, לא מבושל, שם את זה בקצה השני. איפה האש? הולכת לאט לאט. עוד איזה 15-20 דקות, האש הולכת, תגיע תחת הסיר הזה, וזה יחמם אותו ויבשל אותו. האם מותר או לא? בא, אומר החתם סופר, ברגע שהתורה חידשה לי, שגרמה במלאכת יבשל, זה אסור, אז גם פה זה אסור. אמנם זה גרמה, הוא שם את הגדרה בקצה של החבל, לאט לאט אש הולכת ומגיעה לשם, אז זה גרמה. אבל התורה אמרה לי שגם במלאכת יבשל חייב, לכן חייב. בא רבי אהרון וולקין, זקן אהרון וחולק עליו, אין לך בו אלא חידושו. אם זה בישול הקלאסי, בישול הרגיל, לוקח דירה, שם אותה על האש, מכסה וסמיכה וכדומה, בישול הקלאסי, הנה חלם, גרמה חייב. מגיס בגדרה, גרמה חייב. אבל זה ממש גרמה, מה זה שווה עם כל המחות כולם, ולכן הוא מתיר. תעבירו את המחלוקת הזו לגבי שעון שבת. מי ששם תבשיל לא מבושל. הפלטה שלא עובדת. הוא שם את זה שם, עוד איזה חצי שעה, שעה, פלטה תדלק, ואז יבשל. לא יחמם, אלא יבשל. האם מותר או לא? משום, מי יחזיק יבשל, אין בזה בעיה. ידוע שאנחנו פוסקים שאין, אין הבדל ספרדים ואשכנזים. שיש הבדל, אז אני אגיד, כן? אין הבדל. מותר לקחת גדרה מהמקרר, תבשיל יבש, קציצות, אורז, תפוח אדמה, ולשים את זה על הפלטה, לחמם את זה. מה אם יחזיק יבשל? זה מחזק עם חמם, לא כמבשל. כי אף אחד לא רגיל לבשל על פלטה. מה זה אף אחד לא רגיל לבשל? כמונה על כל העולם כולו, רוב העולם. סינים, היפנים, ההודים, מבשלים על פלטה? לא מבשלים. אפילו שאצלנו, אצל הדתיים, יש כאלה שכן מבשלים על פלטה. רוצים לחסוך גז, אז שמים את התבשיל לא מבושל לגמרי, שמים אותו על הפלטה, משך הלילה זה מתבשל והולך. אבל זה מיעוט, רוב העולם לא ככה. הרשב"א בתחילת פרק 4 מסכת שבת כותב, יש לי ביצה מבושלת מאתמול, ביצה קשה, אני פותח את הברז של המים החמים, ישר על הביצה וזה מתחמם, כי לאכול ביצה קר זה לא בריא, אז הוא מחמם אותה. לא מותר, אין בישול אחר בישול. הביצה קשה זה דבר יבש, מותר. מים יחזק מבשל, לוקח את הבים החמים, שר על הביצה, מגלגל את זה, מי יחזק עם השם? אומר הרשב"א, אין מי יחזק עם השם, אלא במקום שפיטת גדרה לבישול ברוב פעמים. מה רוב הפעמים יודם בשל? על הגז, בתנור. לכן, מותר לקחת סיר, גדרה, לשים אותה בתוך תנור רפייה, בשבת. מה אם יחזק מבשל? מי מבשל תוך סיר, תוך גדרה, בתוך תנור? שם יש תבניות של אפייה. זה מייחסק מבשל. יש שם עוף בגריל, עשו לך לחזיר לתוך תנור, מייחסק מבשל. אבל סיר, לא רגילים לבשל בצורה כזו, לכן אין מייחסק מבשל. יש בזה עריכות, אני אומר את זה פה בקיצור. גם מתשובות המעריל לגבי מעזיבה שעל גבי התנור, שמותר להחזיר תבשיל על המעזיבה. כדם לא רגיל לבשל בצורה כזו. לכן, בין הספרדים, בין האשכנזים, אין מייחסק מבשל בפלטה. אבל ישים לא סופר כך. הוא מחמיר, ומי יחזק יבשל? היה אצלו פעם איזה אברך אחד אמריקאי, לא יודעת על פוליטיקה פה בארץ, באמריקה. בא פה, שואל את הרב אלישי, מה דעת כבודו? יש נזק יבשל בפלטה? אין. דיבר איתו, דיבר איתו, הוא הבין ממנו שהרב אלישי מתיר. ואז כבודו מסכים עם ילקוט יוסף, שאין, אין לו בעיה דקות יוסף, שאין, אני לא אמרתי לך ככה, מה, איפה הבנת אותי? הוא לא מבין עברי טוב, לא הבין אותו. אבל תוך כדי דברים, הוא אמר לו ילקוט יוסף, אמר לו הרב אלישי, איפה? תראה לי, תראה לי. אז פתח והראה לו מה שכתוב בילקוט יוסף, שם כמה עמודים על זה, להביא כמה ראיות, שהם איזה נחזק עם השם. אתם מכירים את האשכנזים הליטאים, כשרואים דבר שלא מצא חן בעיניהם, מה הם עושים? לי, לי, סוגרים, מסכים את הספר מבינם. אם לא היה אוהב את זה הרב אלישי, היה סוגר, לי, אבל לא. הוא השאיר את הספר, קרא את הכל, אמר לו, אני לא רגיל לפסוק ככה. אני רגיל לפסוק שיש מייסק יבשל בפלטה. הוא ככה רגיל, אנחנו רגילים אחרת. הלכה שאין מייסק יבשל בפלטה. אז אדם שמחזיר גדרה, זה בישול הקלאסי. הנה חינם, תגיד, גומר את הבישול, חיסה את הגדרה, מה שאין כן, שזה על די פלטה שעון שבת, שזה עובד אחר כך. זה לא בישול הרגיל, זה גרמה, גרמה מותר כמו כל המלאכות. יכול להיות שלא. כמו שהתורה חידשה לי שעשו, ולא עשו. יש ירושלמי, הביאו אותו הרב וייס, במנחת יצחק. אומר, גזרה, שם ישים תבלינים. אדם שמבשל בישול ראשוני, לא בישול אחר בישול, רגיל לשים תבלינים, מלח, כל מיני פפריקה, ואז אולי זה לא מבושלים, יעשה בישול ראשוני. ולכן בשום גזרה, אסור לבשל על ידי שעון. כך הוא כותב. אבל זה תלוי מחלוקת של עסקן אהרון וחתם סופר. אני לא נכנס לזה. אבל למדנו עכשיו שמלאכת מבשל, למרות שהיא כמו גרמה, חייב משום מבשל. וכאן תמדנו בילקוט יוסף אחר המחילה על מה שכתב בספר אור לציון, כותב הלכה למעלה. מי שכותב שמי שחיסה את הגדרה והתפשיל לא מבושל לכל צוחו, ועל ידי הכיסוי גרם לזירוז הבישול, הוא עבר ניסוי דרבנן, ולכן מותר לאכול את האוכל הזה. זה לא דין שמבשל בשבת שזה מלאכה דאורייתא, פה זה מלאכה דרבנן בשוגג, ולכן זה מותר. קורות למטה, שוב פוסק ולא מביא אחי מסתברא, גמרא שבת קוף קף שהזכרתי, עשייה עוד עשירה הגרמה שיה, וזה גרמה, ולכן זה דרבנן. קודם כל מה שתפס גרמה דרבנן זה גם לא נכון. הוא לא ראה בית יוסף בשם הראש מודריכי ועוד, לא ראה בית יוסף בסימן של המדלת. דבר שני, למה קורא לזה גרמה? זה מלאכת לבשל, כל כולה כמו גרמה, לכן הנה חינם חייב משום לבשל. מה, הוא לא ראה את המאירי? הוא לא ראה את בית יוסף בשם הקולבו? סמג, סמג, בית יוסף, הראה, הקולבו, כל התוספות בשבת מבית, כל זה לא ראה? צריך להגיד שלא הוא כותב את זה. תלמיד טועה ורבות עולה, כי לא אחד התלמידים שלו ככה הבין ממנו באיזה שיעור וכתב את זה בשמו, וזה לא נכון. מי שיש לו בבית הספר הזה יכתוב בצד, בעת, לא מפרות, יכתוב בצד, נעלם ממנו 10 ראשונים שכולם כתבו שזה דאורייתא. מה דרבנן? זה דאורייתא. מה שהוא כותב שמותר לאכול את זה, זה הוא צודק, אבל מטעם אחר. יש פרי מגדים, מעתיק אותו המשלב הוראה בסימן שינות חצי וקטן ב', כל מקום שהפוסקים חולקים ביניהם, יש כאן מלאכה, איסור או אין כאן איסור, חכים הפוסקים להחמיר. יש מקרים, פוסקים להחמיר, כמו לגבי עירוי, תתא אגבה, כמה דינים. אבל בדעבד, מי שעבר ועשה את זה, המסכים לפוסקים המקילים, ומותר ללמוד בזה בשבת. מה שכתוב ושל בשבת שלא ייהנה מזה, זה מה של כל הדעות זה אסור. בשביל גמור, זה סתמה התפיל הזה היה מבושל כמאכל בדרוסאי. מאכל בדרוסאי מחלוקת רשי והרמב״ם. דעת רשי אין בזה בישול, דעת הרמב״ם יש בזה בישול. רמב״ם פרק ת' מלכות שבת הלכה ג' כותב, מבשל כל דבר שמתבשל כל צורכו, דוק מינה כל צורכו. מאכל בדרוסאי, אני גומר את הבישול, חייב משום מבשל, דעת הרמב״ם. מרן בשולחן ערוך ברש נ"ז סעיף ד' פוסק כמו דעת הרמב״ם. יוצא מזה, תבשיל שהתבשל מאכל בדרוסאי שרו לאכילה על ידי הדחק, זה הפירוש, ואני גומר את הבישול, אז בדבר הזה רשי והרמב״ם, לכתחילה זה אסור, זה ספק דאורייתא, ודעבד זה נהיה דרבנן. אי קודש ואין מעשה הקודש, כי מעשה שבת הם אסורים מדרבנן, לא מדאורייתא, מחלוקת בחנן הסנדלר, במאיר, רבי יהודה, בהלכה זה דרבנן. כיוון שזה דרבנן, ספק דרבנן לכולה, מוסכים להקל. גם כאן, מה שכתב שם, שכיסה את הגדרה וגרם לזרוז הבישול, בסתמה מדבר במקרה שהתבשל עם אחד מדורסיים. בסתמה. ואז הוא זרס את הבישול, הפוסקים חולקים ביניהם, מותר לאכול. הנה חינמי, בכלל לא היה מבושל עם אחד מדורסיים, וזרס את הבישול שממש בישל. ודאי שאסור ליהנות מזה. כמו כל מבשל בשבת. זה לא גרמה, כי זה נקרא הבישול. הפנה שלי, יש מחבר אחר. עון רציון, אמרתי לכם, מסתמה זה לא הוא כתב את זה. לא ייתכן שהוא לא יודע תוספות שבת מבית, לא יודע מאירי, לא ייתכן. הוא היה גברה רבה, לא ייתכן. אבל יש מישהו מחבר אחר, שהוא ראה את המאירי. מאירי, הוא לא ראה את השמה שהזכרתי, את הרמי לולין וכי יוסף, כלבו, תוספות, הוא לא ראה, הרבה תנורה, הוא ראה מאירי. הוא כותב, הלכה למעלה, מי שכיסה את הגדרה, לא מבושה כל צוחו, וגרם מזירוז הבישול, עשו מדרבנן, מקור למטה. אף על פי שהמאירי כתב שחייב, בשום מלכת מבשל, צריך עיון, נעלם מהמאירי גמרה מפורשת, סנדרין, עין וב, עמוד ב'. מביא את הגמרה, פלפל, מה התכוון? הוא דוחה את המאירי. המאירי טעה, כך הוא טוען. נעלם גמרה מפורשת מהמאירי. איפה הגמרה בסנדרין, עין וב? שם כתוב, מי שהלך עם החבר שלו לבריכה או לים, והחבר שלו התחלק, נפל בפנים בתוך הבריכה, שיקע צרנו בתוכו. והוא רוצה לצאת, ועמד מעל הראש שלו, תפס אותו, לא נותן לו לצאת. בסתמה היה כנראה מחבל, עמוד רשעים גרינה. תפס אותו והרג אותו. זה נקרא רוצח? הוא לא רוצח אותו, הוא לא הרג אותו. הוא מנע אותו מלצאת, הוא פרפר, רצה לצאת, תפס אותו, כבש אותו בראש, זה נקרא בשביל הגמרא מצמצם. מיידים זה גרמה. לא עשיתי מעשה בידיים. איך אדם רוצח? שאלו את הערבים, עומדים, כן? איך אדם רוצח? הוא עושה כאילו, משהו בידיים. אבל לתפוס אותו שלא יצא, זה לא נקרא בידיים. זה גרמה. אפילו הכי חייב, אומרת הגמרא. למה חייב? הגמרא מסכימה שזה גרמה. אבל חייב כי יש לי פסוק מיותר. או בעיבה. או בעיבה לרבות המצמצם. זה בא לרבות, גם במצמצם. זה נקרא מצמצם. משמע, הוא לא היה פסוק, הוא היה פטור, זה משום שנקרא גרמה. מה ההבדל בין זה שנפל לתוך המים, בא לצאת, אני עוצר אותו מלצאת, זה נקרא גרמה. מי ששם את הגדרה על האש, מי שכיסה את הגדרה, כיסה את הגדרה שימצאת על האש, וגרם לזרוז הבישול. מה לי זה, מה לי זה, שניהם זה גרמה. הנה גמרא מפורשת נגד המאירי. ולכן דחה דברי המאירי. יש לכם מה לענות? הרב חבשוש, יש לכם מה לענות? לכאורה גמרא מפורשת נגד המאירי. איך אפשר? רבותיי, זה לא דומה זה לזה בכלל. המאירי מדבר על מלאכת מבשל. כל מלאכת מבשל, כל כולה היא גרמה, כמו שהסברנו. לכן מתאים מה שאומר המאירי, שכיסה את הגדרה וגרם לזירוז הבישול, חייב. כי כל מבשל זה גרמה. רציחה, מה זה קשור? רציחה בדרך כלל נוצחים בידיים, וכאן הוא עשה את הרציחה בצורה של גרמה, שמנע אותו מלצאת. מה אתה מדמה את זה מלאכת מבשל? צריך שיהיה פסוק מיוחד, או בעיבה לרבות המצמצם. בלי הפסוק, הייתי אומר, זה גרמה וזה פטור. מלאכת מבשל, שענה, כי כל כולה היא כמו גרמה. מה אתה מדמה גמרא בסנהדרין וזה? מה אתה כותב שדברי המאירי צריך היום? בכלל, השיטה שלה, כמה זמננו, כמה מחברי ספרים, היא לא נכונה. שמביאים ראשונים ומקשים עליהם מגמרא ודוחים את דבריהם. כותב בספר איגלטל, אדמו"ר מסוכותשו. דרך אגב, זה ספר נפלא. מי שלומד מסכת שבת חייב לדעת הספר הזה, וגם אבני נזר על שבת. אותו מחבר, האדמו"ר מסוכותשו. הוא היה אדמו"ר, אבל היה גאון עצום. יש כאלו אדמו"רים, שהוא גם חסידה קדישה, גם חסידות, וגם כן גאון בהלכה. כך היה אדמו"ר מסוכותשו. בהקדמה לאיגלטל הוא כותב, התפקיד שלנו היום להוציא את האבק מעל המנורות. הראשונים הם מהירים לנו, כמו איזה מנורה. במשך השנה עולה על זה אבק, באים בערב פסח ומנקים את האבק, בתפקיד שלנו. יש קושיה על ראשון, שבור את הראש, ליישב את הראשון. יש סוגיה, צריך לבאר, צריך ביור, מה יענה הראשון על הסוגיה ולפרש. אבל חס ושלום, שהרבן ידחה איזה דברי ראשון, בתוך איזה גמרא. הבית יוסף, בהקדמה שלו, כשהוא בא לכתוב איך השיטה שלו בפסיקה, אז הוא כותב, שבאתי לפסוק הלכות, אמרתי לעצמי, מה אני אביא ראיה מהגמרא כמו הרשב"א, או נגד הרשב"א? כי מה ידע אנחנו ולא ידועם, כי קצר מצא שכננו להבין דבריהם, כל וחומר להכריע בינותיו. תראו לך בית יוסף, שהוא היה בסך הכל דור סמוך לראשונים. מתי היה בית יוסף? הוא נפטר בשנת שין למדי, 450 שנה. כמה עשרות שנים, 80-90 שנה, כבר היה כבר ראשונים. לא היה רחוק מהראשונים. איך הוא התייחס לראשונים? איך הוא כותב על הראשונים? באיזה התבטלות? זה דוגמה מהקדמה שלו. מי שלמה בית יוסף רואה כל אורך הדרך שאיך שהוא התייחס לראשונים. יש באחידה, בחיים שאל, הוא כותב לגבי בית כנסת שרוצים לגור מעל הבית כנסת. אם מותר או אסור. אני אספר לכם סיפור. לפני הרבה שנים, שנת תשי"ט, כמה שנים יש מאז? 50, 60, כמה שנים? 60 שנה. תשי"ט. באנו לגור בירושלים. היינו גרים בשכונת תל עזה. לא היה שם הרבה דתיים. היה הרוב שם חילוניים. היום, ברוך השם, הכל השתנה. אבל אז היה הרוב חילוניים, היה מתי מעט דתיים, והיה מניין מוקדם של פועלים. שעה שש, רבע לשש. אתם יודעים, תפילה מנצח חמה זה לכתחילה. עמוד השחר זה בדיעבד. מה, אנחנו חיים בדיעבד? חיים לכתחילה. מרן, לא היה לו מניין, היה לו מניין של פועלים. מה, תפילה בדיעבד? מה יקום בשעה שש? הוא יושם בשעה שלוש. יקום בשעה שש? איך אפשר? אני לא זוכר לילה אחת, במשך עשרות שנים, שאני יחד עם אבא, שנים, שישן לפני שתיים, שלוש בלילה. מתי? לא היה דבר כזה, לא היה דבר כזה. כל התקופות, גם בזקנותו, בצעירותו, כל הלאה, שלוש, בלילה, לפעמים אפילו יותר מאוחר, יושב, פותח, לומד, לומד, לומד. לא, אז איך עקום בשש? לכן, ארגנו מניין למאחרים. שעה וחצי, אלוקנו, זה היה נקרא מאחרים אז, שעה וחצי, אלוקנו. איפה היה עשינו מניין? אבל מקלט, איפה היה היינו נגרים, למטה היה מקלט, שם פתחנו בית כנסת. היינו נגרים מעל זה, ומעלינו היה גר חכם בציון אבא שאול. איך הרב היה גר מעל בית כנסת? כתוב בשולחן ערוך, כ"ג, המדריכים הסתפק האם מותר לדור מעל בית כנסת או לא, ולכן אסור. התורה זהב כותב, היה לו ילדים קטנים שמתו על פניו, והוא תלה את זה בעבון שהיה גר מעל בית כנסת. אז איך מרן היה גר מעל בית כנסת? מה הוא עושה נגד מרן? הוא תמיד צועק, מה נורות מרן, מה נורות מרן? זה איפה? איך הוא גר שם? אלא, יש תשובת הרמב״ם בפאר הדור, שזה מרן הבית יוסף, התשובה הזו לא ראה אותה, לא הגיע לידו. כותב הרמב״ם, מותר לדור מעל בית כנסת כל השטח. רק מקום של ארון הקודש, באותו מקום שם לא יהיה שירותים, לא יהיה מיטות, באותו מקום. אבל כל המשטח מותר לגור מעליו. אם מרן היה רואה את הרמב״ם, היה עוזב את ודאו של הרמב״ם ופוסק כמו ספקו של המודחי? למה? מה יחזית? זה ודאי וזה ספק. ודאי שהוא לא ראה את הרמב״ם. המעריק, בני 550 שנה בערך, מעתיק אותו הרמב״ם ברוחו של משפט סימן כ"ה, כותב, אחרון שכתב איזה הלכה, ונעלם ממנו דברי ראשון, אנחנו אומרים, אילו היה רואה דברי הראשון, לא היה חולק על הראשון הזה. ואז גם אחרון היה מסכים. הרדב"ס כותב, על כלל זה הסכימו כל המפרשים. הוא היה לפני 530 שנה, הרדב"ס, קדמון. על כלל זה הסכימו כל הפוסקים, הסכימו, על כלל הזה. מה הסברה בזה? אחרון, אין לו כוח לחלוק על ראשונים. מה היה יודע את דברי הרמב״ם, הוא לא היה פוסק כך. כך כותב הרב חידה, שהזכרתי. הוא כותב שמותר לדון בבית כנסת. חבי ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה, הוא היה מחמיא בדבר. הוא היה אומר, קיבלנו הוראות מרן, אין דבר כזה. אילו מרן היה רואה את הרמב״ם, היה חוזר בו, אין דבר כזה. הוא חלק על זה. פעם שאלו אותו, לפי דעתך, אין דבר כזה? אז אסור לגור מעל בית כנסת. כמו שפסק מרן, ספקו של המדריכי. איך אתה גר מעל בית כנסת? הוא היה גר בקומה השנייה. אנחנו כבר ראשונה, והוא היה, למטה היה מתכנסת. איך אתה גל מעל זה? אז הוא חייך, ואמר להם, אתם שואלים אותי איך אני גל מעל מכנסת, איך אני גל מעל החרב עובדיה. גם זה, זה יותר גרוע, ומתמדרת, איך אני גל מעליו. טוב, הוא לא צדק, מחילה מפות אותו, הוא לא צדק. זה כלל שכתוב אותו מערי, כתוב אותו הרמה, כתוב אותו הרדבז, עוד מרם אל אשכר, כמה כתבו את זה? שאם אחרון היה רואה את הראשון, לא היה חולק. זה מובן מכאן את היחס אלינו, איך צריכים להתייחס לראשונים. נגיד שמהירי, יש גמרא מפורשת נגדו, וחולק עליו, הלכה למעלה, חולק עליו. אף אחד לא אומר ככה, סתם, ממציא מעצמו את ההלכה וחולק. לא זו הדרך. כשאדם מחבר ספר צריך מאוד מאוד להיזהר. יש מחלוקת בראשונים, יש לנו כללי הפסיקה. ספק דאורייתא, ספק דרבנן, ספק ספיקא, יש כל מיני כללי הפסיקה שיש לנו. אבל לבוא ולחלוק ככה סתם הראשונים, נעלם ממנו דברי הגמרא ועבודה בסנהדרין, אין דבר כזה. גם הסברנו את זה, לא נעלם ולא בטיח, איזה נעלם? הסברנו את זה יפה מאוד. יש הבדל בין רציחה לבין בישול, מה אתה מדמה זה לזה? לכן, המסקנה, שורה התחתונה, אפשר עוד להעיש בזה, מסקנה, שורה התחתונה, אדם שכיסה את הגדרה וגרם זירוז לבישול, חייב חטאת. זה איסור דאורייתא, זה לא גרמה. כי זה חלק מצורת הבישול. זה לא כמו מה שהסיפור שהיה עם סקן אהרון וחתם סופר, שזה ממש גרמה, אלא זה בישול הקלאסי. ולכן חייב משום מבשל. הזכרתי בדבריי שאם זה אורז, דבר יבש, מותר להחזיר על הפלטה. אם זה מרק, התלוי בין הספרדים לאשכנזים. האשכנזים מקילים בזה אם זה פושר, כמו חום של הרוק, להבדיל, ככה. פושר, מותר להם להחזיר את זה. אבל אנחנו הספרדים, ברגע שזה ירד מיד סולדת בו, 45 מעלות בערך, זה ירד מזה, אסור לך להחזיר את המרק על גבי הפלטה. זה בישול לחר בישול. הספרדים מחמירים, והאשכנזים מקלים. מה הדין שנמצאים בישיבה ביחד, ספרדים ואשכנזים, באחדות, באהבה ואחווה, כמו פה. מה הדין? האם מותר לספרדי להגיד לאשכנזי, תשמע, יש לי פה מרק, אני רוצה אותו לחזרה שלישית, אבל לי אסור להחזיר את זה, כי זה ירד ביד צולדת בו, וכך זה עדיין פושר, לך מותר להחזיר את זה, תרוץ להחזיר את זה בשבילי. מה, אני גושי שבת שלך, מה אתה אומר לי דבר כזה? לך זה מותר, מה יש? תעשה מה שמותר לך, מה שאמרו לך רבותיך. האם מותר דבר כזה להגיד, לעשות או לא? נגיד לו, שמור לי ושמור לך. פעם אני אעשה בשבילך, פעם אתה עשה את זה בשבילי גם כן. יש כל מיני מחלוקות, האם זה מותר או לא. מדמים את זה למה שכותב מרן בשולחן ערוך, בסוף סימן רש סמך גימל. מי שקיבל שבת מביא עוד יום, הוא רוצה להגיד לחברו שיעשה מלאכה בשבילו. הוא בשעה, נגיד, שבע קיבל שבת. בא לבית כנסת, שתיים מקרב אחד רגום, פתאום הוא נזכר, הפלטה לא מחוברת, הבוילר לא מחובר, כל מיני דברים. רץ לבית, אשתו עדיין לא קיבלה שבת, תחברי את הבוילר, תחברי את הפלטה. מותר? דיבור חול בשבת. אצלנו שבת גמור, קיבל שבת עם בעוד יום. אמר, חשב, אני אקבל עליי שבת. אז איך אגיד לו? כתוב, הרן כותב את ההלכה הזו, מעתיק אותו מרן ובית יוסף, וגם בשולחן ערוך. מותר. יש שני טעמים לזה. יש טעם אחד, חול השס מצאנו, אמירה לגוי שיבות. אמירה לגוי שמענו. אמירה לישראל, לא שמענו. הרי בשבילה זה מותר. מיכל לא קיבלה שבת, הוא עוצר את השבת. דיבור חול בשבת לא עשו, אלא דבר שווה לכל אחד. אבל מה שמותר לה, מותר לי להגיד לה, תדיק את החשמל, תחבי, תעשה מה שהיא רוצה. כי אצלה עדיין זה לא שבת. יש טעם שני, שהיה בידו לא לקבל שבת. כמו שיכל לא לקבל שבת, יכול להגיד לחברו, תעשה מלאכה בשבילי. יש לפקה מילה בשני הטעמים. במקרה שלנו, שעוד ספרדי רוצה להגיד לאשכנזי, תיקח את המרק, שזה פושר, ושים אותו על פתה בשבילי. לאשכנזי זה מותר. אבל אם נגיד את העם של בידו, פה זה לא בידו. מי שנולד ספרדי, נשאר ספרדי כל החיים שלו, והתפילה במהלכות, לא משנה. מי שנולד אשכנזי, עושה כמו כל ההלכות של אשכנזים, כל המה, אפילו ללכת מקווה, מקווה חם, יתבול, לא יעזור כלום, הוא נשאר, ככה יישאר. אז זה לא בידו הדבר. אז אם זה לא בידו, יהיה אסור. לפי הטעם הראשון, אמירה לגוי, שמענו. אמירה לאשכנזי, לא שמענו. ולכן יהיה מותר להגיד, תחזיר בשבילי. דווקא בינם יש שני הטעמים, מייקות עושה, אם אתם רוצים, יש להם הפלפול בנושא הזה, דווקא בינם גם כן, אלו שבאים מחוץ לארץ. אתמול, היו פה הרבה תושבי חוץ לארץ, שעושים יום טוב שני של גלויות. האם מותר להם להגיד לנו, תדליק את החשמל, תעשה לי קפה, תדליק את המחם, כל מיני דברים שזה מנחות. לנו זה ישרו חג, יום חול רגיל, או חול המועד, יום רגיל. ואצלהם זה יום טוב, מותר או לא? רוצה להצטרף איתו נוסע לכותל. הוא יפתח לו הדלת, יזכור לו הדלת, שלא ידליק את החשמל, ומי נוהג? תושב ארץ ישראל נוהג. האם מותר לקחת אותו לכותל או לא? שזה מחלוקת. להלכה זה מותר. מי שרוצה, יראה מה הכותל עושה וסימן ריסה מר גימל, שם יש עריכות בדבר הזה, אבל כנראה שזה מותר. גם לגבי אמירה לאשכנזי או לספרדי, חיים גם הפוך גם כן. האשכנזים מקפידים שעושים קפה, קודם כל שמים מים, כלי שני, זה נהיה, המחם זה כלי ראשון, פותח את הברז תוך כוס, זה כלי שני, ועל זה שם את הקפה ומעבין, זה לא יוצא טעים. ספרדים עושים יותר טוב, עושים את הסוכר קפה, פותחים את הברז השאר על הקפה, מעבבים את זה, זה נהיה טעם מעניין ומשבח. האם מותר לאשכנזי להגיד לספרדי, תעשה לי קפה כמו שאתם נוהגים בשבת? לא, זה אסור. הרמ"א כותב מפורש, שין את חטא סעיף A, שדווקא בקיים שני זה מותר, משול אחר אפייה או אחר קנייה. לנו הספרדים, יש ויש, אחר כך יש בתרה, שלנו זה מותר. מותר? כמו שהוא עושה את זה ביתר. ספרדי, לא, זה מותר לגמרי, מה אכפת לי מי אני עושה את זה? היה מקרה כזה אצלנו בישיבה. יש, אמרתי לכם, חמין של הלילה וחמין של הבוקר. התורן של החמין, אנחנו מנים בחור שיטפל בדבר הזה. גבר אליי באחד בלילה. אנחנו הנהגנו בישיבה אצלנו, בליל שבת לומדים הלכה, תשובות. אני מסתובב בית המדרש, כשהייתי בישיבה, לא נותן להם דוגמרה. כל השבוע לומדים גמרה, פלפלים, כל הסוגיות, כל המפרשים שרוצים, כל אחד מה שליבו חפץ. אבל בשבת, קודש להשם, הלכה. כתוב בתשובת הרמ"א, מביא אותו גם כבן איש חי, הלימוד של שבת פי אלף, ברמ"א כתוב פי כמה אלפים, לא אלף אחד, פי כמה אלפים, שזה מהלך חשובה, הלימוד בשבת. והעיקר הלימוד שלנו, לסוכה שמעתתה, הלימוד הלכתה, זה העיקר הלימוד שלנו. הייתי מקפיד שבליל שבת כולם ילמדו תשובות. יש הצעירים, 16-17, שיעור א', לומדים מחווה דעת, חזור למדעי חווה דעת, בשוטר בקיבוץ, 20-22, לומדים יביע עומר. חברותות, לא לומדים לבד, לבד קשה להבין, זה כל מיני סוגיות. לומדים חברותות, יושבים יחד, עד אחד בלילה יושבים, לא חשוב לומדים. אני עצמי הייתי שם כמעט כל שבת, שם יושב איתם, לומדים עד שעה מאוחרת. שבת אחד, הגיע אליי באחד בלילה התורן, כבוד הרב נפתח החלון במטבח, הגז נכבה, כל החמין הגדול, עד מחר בוקר זה יתקרר. מה יאכלו מחר? יאכלו אותי אחר כך, מה יהיה? אז כן, הוא פחד, צעקו עליו, זה תורן. טוב, עד למטה, תמצא איזה אשכנזי עם שטריימיל, תקרא לו, שיגיד לו שבוא איתך לגוי, יש למטה את חולים עלה, שם יש גוי, תלך אליו, שהוא יגיד, לא אתה תגיד, אשכנזי יגיד לגוי, שבוא וידיק את הגז. טוב. הוא ירד, עלה למטה, חול ירמיהו, ירד למטה, בא שם איזה חסיד ברז אחד, כן, עם שטריימיל, כמו שאמרתי לו, הגיע שם, תבוא פה לגוי, יש פה זה, מה אתה שם? תגיד לגוי שלי, מה לגוי שבת שלך, מה אתה רוצה ממני? לא רצה. אז אהב, הוא נפגעים, לא רוצים לבוא. תחפש אמריקאי, אמריקאי עם שתי קצת תמימות, כמו טראמפ, תחפש אמריקאי. ככה היה, כמו שאמרתי לו. הלך לחום ירמיהו, מצא איזה אמריקאים, בוא איתי, פה יש בית חולים, עלה, יש כאן גוי, תגידו לגוי שהדליק את הגז. בסדר, בואו. בואו, בואו לגוי, הערבי הגיע אצלנו, הוא בא עם קסקט, עם זקן, הייתי חשבתי שזה אברך, מה זה? חתי לדבר איתו קצת, הבנתי שזה ערבי לפי הביטויים שלו. ואז הוא בא להדליק את הגז, כל הבחורים התעשו במדבר, סקרנים, בחורים. בא, שואל אותנו, גבוה או נמוך? הם כבר הלכו, אשכנזים הלכו. אמרתי להם, בטענו. אז הוא לא הבין, הדליק את הגז גבוה, ישרף. אחד הבחורים עשה וואי, הבין, עשה את זה נמוך, עשה את זה. מחרת הבוקר כולם אכלו חמין לפי היתר שאני אמרתי. מה שמחתי? ספר העיתור, אחד מהראשונים, הוא כותב שאפילו מלאכה דהורייתא, מותר להגיד לגוי לצורך עונג שבת. ולא יחידי בדבר, יש 12 ראשונים שסוברים כמו ספר האיתור, חכמי נבונה, מהירי, ארן, משעה מטרני, 12 ראשונים כך סוברים, הוא לא סברה יחידה. המשנה ברורה חשב שהוא סברה יחידה, יחמיר מאוד בסימן רשע ענבם, אמר לא להסתמך על הרמה, זה משהו מיוחד רע, ככה סתם לא להסתמך על הרמה, אבל הוא לא ידע שיש עוד ראשונים, הוא לא סברה יחידה, ספר ראיתו. ולכן אשכנזים הרבה מכירים בדבר הזה, להגיד לגוי שיעשה מלאכה, אפילו מלאכה דאורייתא, לצורך עונג שבת. כל דבר כמעט זה עונג שבת, כל דבר עונג שבת, עונג שבת. יש בבית וגן רכב שנוסע בשבת, כתוב למעלה גוי של שבת, כמו אצל החב"ד בית המשיח, כתוב גוי של שבת. הוא נוסע בשכונה, מי שצריך משהו עוצר אותו, תבוא, צריך לבוא את הבוילר, צריך ככה לעשות. אפילו מלאכות דאורייתא, לא כיבוש שזה דרבנן, אפילו מלאכות דאורייתא, הגוי בא ועושה. אשכנזים מכירים בזה. אנחנו הספרדים כמו מרן, סימן שין זין סעיף אי, כמו דעת הרמב״ם, רק איסור דרבנן אנחנו מתירים, שבות ושבות מכל מצווה, סדר רובה וכדומה, רק זה מתירים. אבל אשכנזי זה מותר. אשכנזי אומר לגוי, מה משנה למי, שצורך מי אומר את זה? לצורך הספרדי, לצורכו, מה זה משנה? סוף סוף זה מצווה, עונג שבת. ולכן מותר, זה הסברה. יש בזה עריכות, אני אומר אותו פה, בקיצור את זה, מי שרוצה להסתכל, סימן רשען, רשען מרגימה, שם הרחנו בזה הרבה. אבל מסתכלים בכל דבר, אם שני, שני זה מותר, מותר לי להגיד לו שיעשה בשבילי. וכן, שמוני ושמור לך. פעם יעשה בשבילי, פעם אני אעשה בשבילו. אנחנו הולכים אחרי הרוב. אם רוב התבשיל יבש, יש קצת רוטב, מותר להחזיר על הפלטה. למרות שכמה אחדים בזמננו כתבו לא ככה, גם אחי אמר לא ככה, אמר צריך שהכל יבש, אורז, הם לא צודקים. הם לא למדו את הסוגיה בפנים, בעומק, מלמעלה למדו. מחילה מכבודם, צריך ללמוד את הסוגיה טוב טוב. מה הסיבה שהולכים אחרי הרוב? אחרי זה כתוב באחרונים, מנחת כהן, לפני 400 שנה, קצת פחות. אחד כהן כותב, הולכים אחרי הרוב. פרי מגדים, 300 כמה שנים, העתיק אותם אחד כהן, הולכים אחרי הרוב. שוט זרע האמת, העתיק אותו. דעת תורה למרשם, העתיק אותו. ועוד, עוד, אחידה, דעת שלום ונטורה, ארץ חיים, שם חדש, העתיק אותה לך הזו. הם לא כתבו מה הסברה בזה. אדם שקורא ספרי קיצורים, תבוע, למה הלכת אחרי הרוב? למה הרוב? יש פה מעט רוטב. הרוטב הזה זה בשול אחר בשול. הם לא ירדו לסברה. תשמעו, הבית יוסף פסק להחמיא בשול אחר בשול בלח. למה? לכאורה הרמב״ם והרשב"א והר"ן והריטב"א כולם סוברים שאין בשול אחר בשול, לא בלח ולא ביבש. רש"י, תוספות, הראש ורבנו יונה חולקים ומחלקים בין יבש ובין לח. מרן פסק כמו הפוסקים האלו בסימן שינות ח' סעיף ד', סעיף תדוו, וסעיף ח' גם כן, כמה פעמים מרן חזר על החילוק הזה, בין יבש לבין לח. למה מרן עזב את הרמב״ם, פסק כמו הראש? מה יחזית? הרמב״ם, הרשב"א, הרמב"ן, הריטב"א, הר"ן, אלו חמישה פוסקים ראשונים, קדמונים, למה עזב אותם? מכוח ספק דאורייתא. כי לפי מי שאוסר, אומר המגן אברהם בסוף סימן רש נ"ד, למי שאוסר זה איסור דאורייתא. תבדקו תראו. מגן אברהם, סוף סימן רש"ד, זה דאורייתא. הספק דאורייתא, לא חומרה. אילו זה היה דרבנן, מרן היה מסכים לפסוק כמו דעת הרמב״ם. כשאני לא מתכוון למיעוט, אני מתכוון בעיקר ליבש, לקציצות, לחמין, יש שם תפוח אדמה, שועית, ליבש. פסיק ראשי שהמיעוט רותם מתחמם. אבל אני לא מתכוון לזה, לא אכפת לי. התחמם, לא התחמם, זה לא מעניין אותי. אני צריך בעיקר את התפוח אדמה, את הבשר, את העוף, תפוח אדמה, זה מה שאני צריך, לא, לא משהו אחר. זה פסיק ראשי. מה הדין פסיק ראשי בחיי גבנה, שהוא לא מתכוון? תוספות, שבת, כותבים על עמוד א', הוא מתחיל, לא צריכה. תוספות בכתובות, ו' עמוד א' למטה, כותבים שהאיסור הוא מדרבנן. ספר הערוך, מתיר, הם חולקים עליו. והם סוברים, עשו מדרבנן. אז זה נהיה דרבנן. דרבנן, הרמב״ם נגד הראש, ספק דרבנן, ולכן מקילים. זו הסברה של מלאכת כהן, שפרי מגדים, פסקים שהזכרתי אותם, שלכן כתבו מלאכים אחרי הרוב. אמרתי את זה לכמה תלמידי חכמים, שכתבו בספר שלהם, צריך שיהיה הכל יבש. לא, לא מועיל רוב. אמרתי, למה אתם חולקים על מלאכת כהן? מה, זה לא מובן, לא מובן, לא מובן. הנה הסבר. הנה, פסיק ראשי דולא אכפת להיות מיד רבנן, מרן פסק לחמים גד דאורייתא, לא ידענו, לא ידענו. אז איך אתה כותב לי לדעת? לא ידענו, לא ידעו, וכתבו להחמיר. לכן הולכים תמיד אחרי הרוב. שוב, גם בזה אפשר להאריך הרבה, אבל כבר הזמן הגיע. אני רק רוצה לחזק את ידיכם, כמו שסיפר לי כבוד ראש הישיבה שליטה, וחושב אתם עוסקים פה, לעסוק יש מעטיתה, ליבד הלכתה. זה הדרך של הישיבות שלכם, אני יודע. זה דבר טוב מאוד. אתם מסכמים, עושים סייק, הליבד הלכתה, מעניין אתכם ההלכה. יש ישיבות אחרות, אני לא נקוד בשמות, בבני ברק למשל, לא מעניין אותם ההלכה. מעניין אותם מה אומר רב חיים, מה אומר הגרנט, ברכת שמואל, יאללה, הסוגיה הבאה. לא מעניין אותם ההלכה. זה חבל, חבל. בוא חושב, אתם יודעים, יודעים עכשיו, הלכות עירובין, סימן שין ומה, כמה זה חשוב ללמוד את הסימן הזה. יש לנו היום פשוט רבים, מה זה? מועיל העירוב שלנו, או לא מועיל העירוב? לכאורה, לדעת הבית יוסף, דעת מרן, לכאורה לא מועיל. יש מרחק בין עמוד לעמוד. פלפינו בנושא הזה, יש בבי עומר תשובה בזה, תקראו את התשובה, סתירה במרן, סימן של גימל, סימן של ממה, יש סתירות, שווים להלכה, סומכים על זה, יש כמה צירופים, הולכים ברכב, לא הולכים ברגל, לא דמי כדי מדבר, זה כביש לא, מפולש, לא, לא מפולש, אלא מסתבר, יש כמה צירופים שאנחנו מכינים בזה, אבל זה חשוב. חשוב מאוד לחות עירובין, להיות בקיים, אחר מחרותיים תהיו רבנים. תהיו רבני מושב, לא קופצים מיד נהיה רב עיר, נהיה רב ראשי, קודם כל אדם נהיה רב של מושב, אחר כך רב עיר, אחר כך דיין, לאט לאט עד שמגיע למעלה למעלה. אבל תהיו רבני מושבים, יצאו לכם לעשות עירוב, או אתם נמצאים בצבא באיזה מקום, בסיני, אני יודע באיזה מקום אתם נמצאים, וצריך לעשות לכם שם עירוב. איך עושים עירוב? לא יודעים כלום. צריך ללמוד את ההלכות האלו, זה חשוב מאוד. והסוכה שמעתתה לבד הלכתה, ותדעו, תלמדו את ההלכות האלו בבית יוסף. אל תלמדו משנה ברורה לבד. כל הכבוד משנה ברורה שהיה גדול הדור, לא צריך לשבח אותו, אבל מבינים יותר טוב בית יוסף. בית יוסף זה דבר חשוב מאוד. יש שו"ת שבט הלוי, חלק ג' של הרב אוזנר, הוא כותב, שהיה צעיר, בגיל 18, הייתי יושב, חזוני שמספר על עצמו, הייתי יושב בפינה, בלילות, ולמד הרבה בית יוסף. היו חבריי בישיבה מצחקים עליי. מה יצא מהבטלן הזה? מה יצא ממנו? מלמד תינוקות יצא ממנו, מה יצא ממנו? בסוף תראה מה יצא ממני, מה יצא מהחברים שלי. אם משכימים לפתחי, ילמדנו רבנו, מה הדין בזה, מה הדין בזה. ותדע, שכל זה לא בא לי, אלא מלימוד הבית יוסף. הייתי פעם אצל הרב אוזנר, אחד הפעמים, הוא אמר לי שהחזון איש דיבר איתו מאוד חריף נגד הלימוד שלומדים היום בישיבות, שלא מעניין אותם ההלכה. לא מעניין אותם בית יוסף. דיבר איתו מאוד חריף, אמר את המילים שאמר לי, שאמר לו, כבוד הרב, למה לא כתבת את זה בספר? הוא כתב בקיצור. אז קרא עליי הרב אוזנר, אתה יודע איפה אני גר, הבנתם מיד איפה הוא גר. זה לא כתב. אבל מה תלמדו מזה? כמה חשיבות של לימוד הבית יוסף. אומר החזון איש, כל הכוח שלי בפסיקה הלכתית, איזה כוח היה לחזון איש. כל הכוח שלי לא בא לי, אלא מלימוד, מלימוד הבית יוסף. אחרי זה חשוב מאוד. אתם גורים סוגיה, אל תעברו סוגיה הבאה. תנו רבנה, משנה הבאה. קודם כל בוא תראו מהלכה. מה אמר הריף? מה אמר הראש? הרמב״ם. מה כתוב בית יוסף? מה כתוב שולחן ערוך? גמרתם? יאללה, סוגיה הבאה. ותקחו מחברת, סכם קודם בדבר, תחנה לסיכומים, תגדלו, תכתבו כבר תשובות ותפלפלו יותר, אבל לעבור לסוכה שמעתתה לבד הלכתה, ככה תצליחו. אנחנו מאורסים בתורה, עכשיו היה חג שבועות. תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. אל תקרא מורשה אלא מאורסה. אומר רבנו אריזה, אני רגיל להגיד את זה תמיד, איך אנחנו מאורסים בתורה? הלכה והקלה זה אותם האותיות. כף ולן ומתחלפים. אנחנו מורסים בתורה על ידי לימוד ההלכה. מי שלומד גמרא לבד בלי ההלכה הוא עדיין בפגישות, הוא עדיין לא יתרס. מתי יתרס? שמסקש מתיתה, זה לא אני אומר את זה, זה כותב את זה רבנו האריזה, שם את הזוהר. לכן אני מחזק את ידיכם, אתם יודעים הלכה ברוך השם, אבל תמשיכו הלאה בדרך הזו, תלמדו הלכה כל המרבה הרי זה משובח. ויהי רצון שתעלו מעלה מעלה בתורה ביראת שמיים. אני גם מברך את הצוות היקר, כל הרבנים בראשם ראש הישיבה, שיבו נחת מכל הצליח לצאם, וגם התלמידים, התלמידים זה כמו בנים, תבואו נחת מהם, תראו אותם תלמידי חכמים, דיינים, משווי על מדין, זכה כולנו לגאולה שלמה, אמן ואמן.